יום שני לפרשת בו, פרק י' פסוק י"ב. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. אומר רש"י, יש כאן משהו מוזר בפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא צריך לתת ידך על ארץ מצרים בהרבה, כאילו אפשר להבין שפשוט צריך לקחת ביד שלו איזה הרבה אחד ולעשות עם היד על המצרים בהרבה. ככה פסוק מובן. אומר רש"י, בהרבה לא הכוונה שהוא צריך להחזיק ביד שלו הרבה ועם היד להרים את הרבה, אלא המילה בהרבה משמעותה בשביל מכת הרבה. כמו למשל, דוגמה לכך, היה לנו בספר בראשית, כשהתורה מתארת לנו את יעקב שעבד אצל לבן, כתוב, ויעבוד יעקב ברחל. מה פירוש יעקב עבד ברחל? אלא יעקב עבד אצל לבן בשביל רחל. אותו דבר גם פה. נטה ידך לארץ מצרים בהרבה, הכוונה היא בשביל שיבוא מכת הרבה. פסוק י"ג, וית משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני נייג רוח קדים בארץ. כל היום ההוא, כל הלילה, הבוקר היה, ורוח הקדים נשא את ההרבה. הקדוש ברוך הוא הלביש את מכת ההרבה שזה יהיה בתהליך טבעי. מה זאת אומרת? יכול היה להצמיח את ההרבה בשנייה אחת, פתאום נכתיב בו הרבה מכל מהם איזה מקום שהוא.
כמו
הברד. אבל כמו הברד או כמו כל דבר אחר. הקדוש ברוך הוא אבל הלביש את מכת ההרבה כאילו שהוא מתלבש בדרך הטבע שבא רוח מזרחית שמביאה את ההרבה לכיוון מצרים, כמו שרש"י אומר, ורוח הקדים, רוח מזרחית נשא את ההרבה, לפי שבא כנגדו. כי הרוח המזרחית במצרים, כמו שרש"י ממשיך, שמצרים בדרומית מערבית הייתה. מצרים נמצאת בצד דרומי מערבי ביחס לארץ ישראל, כמו שמפורש במקום אחר. ומאלה יוצא שהרוח המזרחית, שהיא הולכת לכיוון מצרים, היא הולכת לכיוון הצד של דרומית מערבית, אז זה בדרך הטבע הרוח הזו שמביאה את ההרבה. פסוק י"ד, ויעל הרבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. אומר רש"י, ואחריו לא יהיה כן. מה פירוש ואחריו לא יהיה כן? אנחנו יכולים לראות בפסוק שכתוב פעמיים, לא היה כן ולא יהיה כן. לכאורה היה יכול להיות כתוב לפניו לא היה ואחריו לא יהיה. מה הדגש כן? לפי זה הדגש שכתוב ואחריו לא יהיה כן, פירושו של דבר שכן לא יהיה, בדיוק אותו דבר לא יהיה, אבל בצורה אחרת יכול להיות שכן יהיה. אבל בצורה כזו של מכה גדולה, אומר רש"י, ואחריו לא יהיה כן, ואותו שהיה בימי יואל, מה שמסופר בספר יואל, ממש בפרק הראשון יש בספר יואל שמה שהיה הרבה כבד וחזק. אז ההורה, וההרבה שהיה אצל יואל, שנאמר, הפסוק אומר שם ביואל, בפרק השני, כמוהו לא נהיה מן העולם. אז אם כך, למדנו שהיה כבד משל משה, אז יש כל כך סתירה. אצל משה רבינו כאן כתוב שהרבה כזה לא היה ולא יהיה. פתאום הגענו כמה דורות לאחר מכן מתקופת הנביא יואל, שם כתוב שהיה כזה הרבה ולא היה כמוהו. אז זכור איך מסתדרים העניינים. עונה רש"י ומבר כך, כי של יואל היה לידי מינין הרבה שהיו יחד, הרבה ילק חסיל גזם. אצל יואל הפסוקים אומרים ככה, יש פסוק שאומר ככה, יתר הגזם אכל הרבה. דיינו, מה שנשאר ממה שגזמו הרבה אחר. יתר הרבה כתוב שם אכל הילק, זאת אומרת אחרי שעבר סוג אחד של הרבה, בסוג שני קוראים לו ילק, הוא אכל מה שהרבה השאיר. יתר הילק אכל החסיל. זאת אומרת, זה היה בשלבים, גמרו מכה של סוג אחד של הרבה והוא עזב את המקום, בסוג שני, בסוג שלישי, בסוג רביעי, כן? אז זה היה דבר שבאמת לא היה כמוהו. אבל של משה לא היה אלא של מין אחד. אצל משה רבינו זה היה מין אחד, וכמוהו לא היה ולא יהיה, שזה במין אחד. למרות שמי שזוכר את הפרק בתהילים, אז כתוב שלכאורה דוד המלך בתהילים מתאר לנו שהיה מכת הרבה לא רק ממין אחד, כי יש שתי פסוקים בתהילים. פסוק אחד כתוב בפרק ע"ח בתהילים אנחנו יודעים שהוא פרק שמתאר לנו את המכות של מצרים, ושם בפרק ע"ח בתהילים יש פסוק מפורש שהוא מדבר על הרבה, אז הוא אומר שמה, ויתן לחסיל יבולם והגיע עם להרבה. חסיל זה אחד מהשמות של ההרבה, כן? ויש לנו יותר מאוחר, כתוב עוד הפעם בפרק נוסף, בפרק קופי בתהילים, יש לנו פסוק שאומר שמה במפורש, גם מדבר על המכות של מצרים, כתוב אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר. אז רואים שאצל משה הזכרנו כבר קודם חסיל, הרבה וילק. וקודם רש"י אמר שאצל יואל היה הרבה ילק חסיל. אז רואים שגם אצל משה זה היה, אז המפרשים אומרים שחייבים לומר שבמצרים כשבאו כמות כזו אז התערבבו שם גם ילק וחסיל, אבל הכמות הגדולה זה הרבה, הסוגים האחרים הם נבלעו בכלל. לעומת זה אצל יואל זה היה סוג אחד ונגמר בסוג שני, אצל יואל זה היה באופן בולט שבאים כמה וכמה סוגים. פסוק תדבר, ויחס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. אומר רש"י, כל ירק, מה פירוש? את הצבע הוא אכל, לא נותר כל ירק, זה לא צבע, כי הרבה לא אוכל צבע, הוא אוכל עשב, דשא, עלים, כן? אז רש"י אומר, כל ירק, הפירוש הוא עלי ירוק.
ורדיור.
ורדיור הבלז. מה זה ורדיור? זה הצמחייה. הצמחייה הירוקה. פסוק ט"ז, וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם, ועתה שא נא חטאתי אך הפעם, ועתירו לאדוני אלוהיכם, ויסר מעלי רק את המוות הזה. ויצא מעם פרעה, ויעתר אל אדוני, ויהפוך אדוני רוח ים, חזק מאוד, ויישא את ההרבה, ויתקהו ים הסוף. לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. רואים גם שסילוק המכה גם מתלבש בתהליך טבעי. אם הרוח שהביאה את ההרבה היה רוח קדים, שזה היה רוח מזרחית, אז הרוח שלוקחת הרבה חזרה זה רוח ים. רוח ים אומר שזה רוח מערבי, זה בדיוק בצד הנגדי. למה זה לקח? מה אני לוקח ההרבה הזה? ים הסוף. לים סוף. אומר אני שים סוף היה מקצתו במערב, כנגד כל רוח דרומית, וגם במזרחה של ארץ ישראל. לפיכך, זאת אומרת, כנראה היום אנחנו יודעים שהים סוף היום מגיע עד אילת. כן. וכנראה שאז, בתקופת משה רבנו, הוא המשיך הלאה כמעט עד ים המלח. ואז הוא הלך גם כן עד הגבול המזרחי של ארץ ישראל. לכן הוא אומר כאן שים סוף מקצתו במערב כנגד כל רוח דרומית, וגם במזרחה של ארץ ישראל, כנראה שאז ים סוף היה לו נמשך הרבה יותר, אחר כך הוא
נחלו.
לפיכך רוח ים תקעו להרבה בים הסוף כנגדו, לכן הרוח המערבית היא הולכת כנגדה, אז איפה היא באה רוח מערבית, אז היא תוקעת את הרבה מזרחה, לאן? לים סוף. אז כנראה צריך להגיד שים סוף פשוט היה קצת נוטה יותר לצד מזרחי של ארץ ישראל, ולכן הרוח המערבית מכניסה את זה לים. לכן מצינו לעניין תחומים שהוא פונה לצד מזרח. רואים שמדובר על התחומים של ארץ ישראל, אז שם רואים שים סוף גם פונה מזרחה קצת, שנאמר, הפסוק אומר בהמשך, אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בהמשך התורה, מים סוף ועד ים פלישתים. אז מה זה שתי הקצוות? זה ממזרח למערב, שים פלישתים במערב היה, שנאמר בפלישתים, כתוב בדוד צפניה, יושבי חבל הים גוי קריטים. זאת אומרת, הפלישתים קוראים להם קריטים, וכתוב ואיפה הם יושבים? בחבל הים. חבל הים זה בצד המערבי, כן? אז אם הפסוק אומר מים סוף ועד ים פלישתים, חייבים להגיד שים סוף יש לו איזה הקבלה מסוימת, שזה ממזרח למערב, לכן חייבים להגיד שים סוף היה נמשך גם אז לפחות גם בצד המזרחי, ובמילא הרוח המערבית הכניסה את הרבה לתוך ים סוף, שזה הצד המזרחי. לא נשאר הרבה אחד, אומר רש"י, היה כאן נס תחיית המתים. מה זאת אומרת? אף המלוכים שמלכו מהם, אפילו הרבה שאוכלים אותם, יש מדינות שאוכלים הרבה, כן? ואז הרבה הזה לקחו המצרים הרבה, אז הם אומנם סבלו מהרבה, אבל בינתיים אמרו בואו נעשה קצת שימורים, מילאו חביות הרבה ומלכו אותם שיהיה להם מה לאכול בעתיד, אם יודעים את הסימנים כמובן. אז מכיוון שכך, אז ברגע שהרבה נגמר, אז לכאורה המצרים לפחות היו נהנים מהחביות מלאים בהרבה שהמליכו אותו. כזה אנחנו לא רצה שהם ייהנו מהרבה בשום פרט, כמו בערוב. אז הוא הכניס פשוט רוח חיים בהרבה המלוכים, וכולם נעלמו מהחביות, כולם עפו. לא נשאר הרבה אחד, זה מה שרש"י אומר, עף המלוכים שהם הלכו מהם, פשוט לא נשאר שום דבר. כי זה הדגש כתוב, לכאורה יכול להיות כתוב, לא נשאר הרבה. או לא נשאר אחד, לא נשאר הרבה אחד, זה ריבוי כזה, שהריבוי הזה בא להוסיף תוספת. נכון, הוא אומר אפילו רק את המוות הזה, נכון. וגם מפרשים אומרים דבר מעניין, אנחנו למדנו כבר שכל מקום שכתוב בתורה רק לבא למעט משהו. אז שפרו אומר ויסר מעליי רק את המוות הזה, פרושו הוא בא למעט משהו. מה הוא בא למעט? הוא אומר, את המלוכים תשאיר לי, אבל את המוות הזה, את החיים תיקח, את המלוכים תשאיר. אז זה, התורה אומרת, לא, כשהוא לקח, הוא לקח את הכל, לא רק את המלוכים. פסוק כ"א, ויום אמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. למדנו כבר במכות קודמות שכשהיה כתוב פעם על השמיים ממכת ברד, אם אתם זוכרים, היה את אותו ביטוי. למדנו במכת ברד, היה כתוב שם שגם כן הקדוש אמר למשה נטה ידך על השמיים, אבל רק נזכיר מה ששם הסביר, שני הסברים, הסבר אחד לכיוון השמיים, והסבר שני שהוא הרים אותו שיהיה לו כוחות להשפיע על הדברים השמימיים שבאים מלמעלה. אותו דבר גם פה כתוב, ראשי כאן לא צריך להסביר מה זה על השמיים, כי הוא כבר בעצם סומך על הזיכרון שלנו מה למדנו במכה הקודמת. אז עכשיו ראשי רק מסביר מה זה וימש חושך. כתוב ויהי חושך על ארץ מצרים, הפסוק היה יכול להסתיים במילה הזו, מה זה וימש חושך? אומר ראשי, וימש חושך פירושו ויחשיך עליהם יותר מחשקו של לילה. מה שאנחנו מכירים חושך של הלילה, אז החושך של מכת חושך הייתה יותר חזקה מהחושך של לילה.
כן, בלילה רואים.
כמו שרשי עוד חוזר על זה עוד הפעם במילים אחרות, וחושך של לילה, החושך שאנחנו מכירים שהוא חושך לילי, יעמיש ויחשיך עוד. זאת אומרת, המכה של מצרים הייתה יותר חזקה מהחושך של הלילה. זה ימש, מאיזה שורש בא המילה הזו ימש? אומר רשי, וימש כאילו חסר פה א', כמו ויעמש. איך רוצים להגיד, אם אדם רוצה להגיד אתמול בלילה, איך אומרים? אמש. אז המילה ויאמש זה משורש אמש. ויאמש הוא יהיה חושך ממש חזק. היי, למה לא כתוב כאן א'? אומרה שיש לנו תיבות הרבה חסרות א'. יש הרבה פעמים כותבים מילה, למרות שאני צריך להיות עם א', כותבים אותה בלי א'. למה? לפי שאין העברת א' ניכרת כל כך. כי יש מילים שכשאתה אומר אותם, אתה בכל מקרה לא שומע בעברה את א', אז גם בכתיבה לפעמים מורידים אותה. אין הכתוב מקפיד על חסרונה, כגון מביא רש"י דוגמה. כתוב בישעיהו, יש פסוק, לא יעל שם ערבי. רוצים להגיד שמה שבארץ בבל, שם הביטוי שיהיה כזה מקום שאפילו הערבים שהם בדרך כלל חיים באוהלים, אז הם אפילו לא ירצו, לא ימצא חן בעיניהם אפילו לנטוע את האוהל שלהם באותו מקום. אז כתוב לא יעל שם. מה זה יעל? איזה מילה זה יעל? זה כמו לא יעל, מלשון אוהל. לא יתה או לא, אבל כותבים לא יעל כי בלי א', כי העברה של א' לא כל כך ניכרת. וכן דוגמה נוספת מבירה שמספר שמואל כתוב, ותזרי מיכאל, מה אתם אמרת פרוש ותזרי מיכאל? נתת לי כוח, מה זה, איך היה, כמו ותעזרני, תעזרני זה הפירוש שמילית אותי, כן? אבל גם פה הורידו את א', זה לפי פירוש אחד שימש זה מלשון אמש, מלשון לילה. ואונקלוס תרגם לשון עשרה. אונקלוס אומר פירוש אחר למילה וימש. וימש זה מלשון כמו לא ימיש. לא ימיש, כתוב בהמשך התורה נלמד, לא ימיש את עמוד הענן יומם, עמוד הענן שלילה, אומרת הוא לא יסיר. מה פירוש וימש פה? לא כתוב לא ימש, אלא וימש. מה פירוש וימש? אומר אונקלוס ככה, בתר דיידי כבל ליליה. פירוש הדברים במילים שלנו. אילו מכת חושך הייתה מתחילה מהלילה, זאת אומרת התחיל לילה ופשוט המכה הייתה ממשיכה שלושה ימים, אז המצרים היו חושבים שפשוט נהיה להם לילה ארוך. יש מדינות שיש לילה ארוך, אבל יש להם לילה ארוך. אומר הקב"ה, לא, המכה לא תתחיל בלילה אלא קודם וימש חושך. החושך יסור, דיינו, הלילה ייגמר, וכשהוא מתחיל כבר להעיר היום, אז תבוא מכת החושך, כדי שיבלוט שזה באמת מכה ולא המשך הלילה.
מה זה
דיעדי? דיעדי, אחרי שהוא יסור, כבר לילה, אחרי שהוא יסור חשקת הליל, אז יגיע מכת החושך. כשיגיע סמוך לאור היום. ככה הוא מסבירים, כאילו שזה הפירוש המילה ימש. אבל רש"י אומר, אבל אין הדיבור מיושב על הוו של זה ימש. לפי שהוא כתוב אחר ויהי חושך, רש"י אומר, אם הוא כולו צודק, שמה הפירוש של המילה וימש חושך? שהוא בא להגיד לנו את הזמן, מתי המכה תתחיל, אז הסדר הפסוק היה צריך להיות כתוב הפוך, היה צריך להיות ככה, ואם השם למשה לדרך על השמיים, ימש חושך ויהי חושך. הלילה ילך ויגיע חושך. למה כתוב ויהי חושך? על ארץ מצרים וימש חושך. וימש חושך, פירושו, הוו הזה בא להגיד שזה משהו נוסף או תוספת הסבר על מה שכבר אמרנו קודם. לפי אינקלוס אז רצף הדברים לא מובן, אבל לפי רש"י, שימש פירושו שיהיה חושך סמיך וחזק יותר מהחושך של הלילה, אז מובן, ויהי חושך, ועכשיו רק התורה מתאר לנו איזה סוג חושך. אבל לפי אינקלוס סדר הדברים לא מובן. עכשיו מביא רש"י פירוש נוסף. לפי פירוש של אינקלוס, שהוא אומר שימש פירושו שזבא לסיים את הזמן מתי המכה תתחיל, אז המילה וימש חושך היה צריך להיות כתוב לפני המילים ויהי חושך. כי וימש חושך מציין את הזמן, ויהי חושך מציין מה יקרה. רש"י מסיים ואומר, הוא מדרש אגדה, במדרש כתוב פותרו לשון ממשש בצהריים. המדרש אומר שוימש זה לא הולך על החושך, אלא וימש הולך על האנשים. האנשים ימששו את החושך. וימש חושך, לשון ממשש. מה הכוונה? שהיה כפול ומכופל ועב. החושך היה כל כך סמיך, עד שהיה בו ממש, היה לו ממש ממשות, יכולת, כמו שאומרים, למשש, למשש את החושך. אז זה פירוש שלישי, וימש פירושו שהמצרים יוכלו למשש את החושך. פסוק כ"ב, ויית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים, שלושת ימים. אומר רש"י, ויהי חושך אפלה וגומר, שלושת ימים וגומר. רש"י אומר את הוגומר אחרי המילה שלושת ימים, למרות שהפסוק כבר הסתיים, כי רש"י כאן רוצה לרמז לנו גם על הפסוק הבא, הפסוק כ"ג, אז אולי נקרא כבר גם את פסוק כ"ג, ואז נסביר את רש"י על שניהם יחד. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, לכל בני ישראל היה אור במושבותם. עכשיו רש"י מסביר את שני הדברים. רואים כאן, אולי נקדים את בעצם את השאלה שרש"י רוצה להתעכב עליה. במכה הזו רואים דבר מעניין. אנחנו הרי יודעים כבר שהמכות נמשכו במשך שבוע. אבל פה התורה מחלקת את המכה לשתי קבוצות. אומרת לנו בפסוק כ"ב שהיה חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, מדברת על שלושה ימים. אחר כך אומרת בפסוק כ"ג עוד הפעם, ולא ראו איש את אחיו ולא קם איש מתחתיו שלושת ימים. למה התורה מחלקת את זה? הרי המכה לא הייתה רק שלושה ימים, המכה הייתה שלושה, אחר כך היה עוד שלושה. זה רש"י עכשיו יתייחס ויסביר לנו את הדבר. קודם כל מסביר רש"י את המילים חושך אפלה. ויהי חושך אפלה, מסביר רש"י מה הכוונה? חושך של אופל. מה זאת אומרת? אפלה זה לא בא לתאר את החושך, אלא הכוונה היא חושך שהדבר היחיד שהיה בחושך הזה של השלושה ימים הראשונים זה אופל, זה אפלה. מה הכוונה? מה קורה באפלה? יש לך אפלה, מה קורה? אתה לא רואה פשוט מה שקורה מסביבך. אתה יכול להסתובב, אתה יכול לזוז, אתה פשוט, כל הבעיה שאתה פשוט לא רואה. אומרת לנו התורה שבשלושה ימים הראשונים השיא של החושך הגיע רק לרמה כזו שהיה אפלה. מה הפירוש של האפלה? שלא ראו איש את אחיו אותם שלושת ימים. שלושה ימים הראשונים רק לא ראו, אבל להסתובב, ללכת, הם יהיו מסוגלים. ועוד שלושת ימים אחרים, חושך מוכפל על זה, שלא קמו איש מתחתיו, הם פשוט לא יכלו לזוז. זה היה כמו שאמרנו, כל כך סמיך, לא יכולת לקום, לא יכולת ללכת. יושב, אין יכול לעמוד, ועומד, אין יכול לשב. שלושה ימים הבאים, באיזה תנוחה שתפסה אותך השלושה ימים הבאים, באותה תנוחה הוא היה חייב להישאר כל השלושה ימים. עכשיו רש"י מסביר למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את זה בתהליך כזה, שלושה ימים ככה ושלושה ימים ככה, מה הרעיון? אומר רש"י שבמכה הזו היה מטרה מסוימת לא רק למצרים, היה מטרה גם ליהודים, והמטרה הזו הייתה מחולקת בשתי שלבים, ולכן המכה למצרים גם באה בשתי שלבים. למה הביא עליהם חושך? שהיו בישראל באותו הדור רשעים, ולא היו רוצים לצאת. היו רשעים כאלה שלא רוצים לצאת ממצרים, אמרו משה רבינו כל הזמן, אל תבלבל במוח, אל תביא לנו מכות וסיפורים, לא רוצים, רוצים להישאר פה. כאלה שלא רצו לצאת ממצרים, לא יצאו באמת. ומתו בשלושת ימי התפילה. הם מתו, ונראה בעזרת השם, שנגיע לפרשה הבאה, נראה שמתו לא כמה בודדים, 80% מהיהודים מתו באותם שלושה ימים, 80%, מדובר באלפי אלפי אנשים. ומה הסיבה שהם מתו? למה בחושך? מה הבעיה? כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הם לוקים כמוני. אם המצרים יראו שכל כך הרבה יהודים מתים, הם יגידו, אז גם להם יש מכות, זה לא ייחודי לנו. אז עשה הקדוש ברוך הוא אפלה כזו שהם לא רואים מה קורה. ליהודים אמרנו, היה אור במושבותם, היהודים כן רואים מה קורה. אז שלושה ימים הראשונים היהודים התעסקו עם קבורה של אלפי אלפי נפטרים.
זה אותם יהודים שלא רצו לצאת?
כן, לא רצו לצאת. נראה את זה בעזרת השם מתחילת פרשת בשלח, התורה תתייחס למספר הזה.
בטח התבוללו במצרים.
ועוד, אחר כך היה מטרה נוספת, וזה היה שלושה ימים הבאים. מה היה בשלושה ימים הבאים? שחיפשו ישראל וראו את כליהם. היהודים בשלושה ימים הבאים הסתובבו בתוך הבתים של המצרים והסתכלו בתוך המגירות שלהם, בתוך המקורות שלהם. הסתכלו, לא, לראות מה קורה אצל המצרים, כל הכספות שלהם, הסתכלו בכל, מה המטרה. מכיוון, אומר המשיך רש"י, כשיצאו יהודים ממצרים, והיו שואלים מהם, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, וגם הוא הבטיח את זה לאברהם אבינו, וגם אמר את זה בשיעור של יום שלישי, אמר את זה למשה רבנו שיגיד, ליהודים שיקחו מהמצרים כלי זהב, כלי חסף, אז באו ידים אמרו, תלווה לנו כלי זה, כלי זה. והיו אומרים, אין בידינו כלום, אז המצרים אומר, מה אתה בא? אין לנו שום דבר, מה אתה מדבר? אומר לו, אני ראיתיו במתחר במקום פלוני, הוא נמצא בדיוק במגירה ההיא, שם הוא נמצא, אל תגיד לי אין לך.
עכשיו,
כשהיה חושך, אז אם המצרי היה יכול גם לזוז, וכל הבעיה שהוא לא יכול לראות, הוא לא היה נותן לאף יהודי להיכנס לביתו, ולא לפתוח שום דבר. אבל מכיוון שבשלושה ימים הבאים זה היה מצב שהגוי לא יכל פשוט לזוז, לא לראות ולא לזוז, אז זה חופשי, היהודים יכלו להסתכל מה שהם רוצים.
גם אותו ימים
היה? הרשעים כבר מתו בשלושה ימים הראשונים.
בשלושה
ימים הראשונים.
זה רק ה-20%?
כן.
זאת אומרת, אם היו נשארים
ה-80%? היו הרבה יותר.
600
אלף משפחות,
לא?
זה רק
ה-20%. היו מיליונים. נראה את זה בבקשה מתחילת בשלח. שלושת ימים, אומר רש"י, שילוש של ימים. שלושת ימים, הפירוש של זה, זה קבוצה של שלושה ימים מחוברים על אותו רעיון. תרציינה בלעז, וכן שבעת ימים בכל מקום, שייטיינה של ימים. זאת אומרת, לפעמים אומרים, מה הבדל אומרים שלושה ימים או שלושת ימים? כמו שלושה ימים, אז אתה מדבר על שלושה נפרדים, כל אחד בפני עצמו, רק כרגע לאיזה עניין מסוים אני ספרתי אחד, שניים, שלושה. שלושת, אתה מדבר על איזה קבוצה אחת מושלמת. וזה סיימנו את השיעור של היום.